בוקר טוב, אני אתחיל בעמידה עד שאני אחליט שזה מספיק. בוקר טוב, אני מדבר כל שנה ביום הזיכרון, כל פעם יוצא לי למקום אחר, וכל פעם שאני מדבר, אני תמיד פותח בדברים ששמעתי מפי הרב גנץ שליטה, הוא יתקן אותי אם אני טועה, נראה לי ששמעתי את זה ממנו. הגמרא בסנהדרין בדף ק"ז אומרת שכאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים, ואומרת הגמרא שדבקו שערים זה בזה והוא לא היה יכול להיכנס. אז כתוב שהוא אמר 24 רננות ולא נענה, שערים נשארו סגורים. אמסו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, בקיצור הרבה פסוקים, שום דבר לא עזר. ורק שהוא אמר השם אלוקים אל תשב פני משיחיך זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. מה קרה? איזה מילות קסם המילים האלו? אז התשובה היא שבעצם דוד היה צריך לבנות את בית המקדש, אלא שבגלל שכתוב ידיך דמים מלאו, בגלל זה הוא לא זכה לבנות. אבל בעצם דוד הכין לשלמה את כל מה שהיה צריך כדי לבנות את בית המקדש. אז בעצם שלמה בא כאילו לאיזה משהו מן המוכן, דוד בעצם עשה לו את כל ההכנה. אז ברגע כל זמן שהוא לא הכיר טובה לדוד, אז השערים לא נפתחו. ברגע שהוא אמר זוכרה לחסדי דוד עבדיך, ברגע שהוא הכיר טובה לדוד, נפתחו השערים. אני חושב שהוא הדין לענייננו. אנחנו צריכים לדעת שביום הזה, שהוא יום הזיכרון, אנחנו חייבים תודה עמוקה לכל אלה שלא נמצאים איתנו היום, ושבגלל ההקרבה שלהם בעצם אנחנו יכולים להמשיך את החיים שלנו כמו שצריך, חיים של תורה. כי אני מכיר את הסיסמה של במותם ציוו לנו את החיים, אני חושב, זאת אומרת, לפחות לגבינו צריך להוסיף גם חיים של תורה, כי יש חיים שחושבים דברים אחרים. אז דבר ראשון, תיקון קל, אני ראיתי פה בלוח מודעות, ראיתי פה בלוח מודעות שכתוב שאני אמור לדבר על הקרב שהיה לנו בסולטן יעקב. הקרב לא היה בסולטן יעקב, סולטן יעקב זה היה קרב מאוד מאוד קשה, שבו נהרגו הרבה מאוד לוחמים, נהרגו, נפצעו ונלקחו בשבי. אנחנו היינו במקום אחר יום לפני זה. בעצם כשפרצה המלחמה, אני הייתי פה בישיבה, הייתי אברך פה בישיבה, היינו כמובן בשריון. אנשי צוות הטנק שלי כללו את צחי אלעזרי, מפקד הטנק, שהיה איתנו כבר מהתקופה שהיינו בסיני, בחור חילוני, סטודנט באוניברסיטת באר שבע, בחור מאוד מאוד נחמד, ושני אנשי הצוות האחרים, הנהג היה אברימי מוצן והתותחן שלמה אומן. אברימי מוצן ושלמה אומן, שניהם היו חברים שלי במחזור פה בישיבה, היו במחזור י"ט כאן בישיבה. מוצן, כך קראנו לו מוצן, הרבה מאוד מאנשי הצוות פה זוכרים אותו כי היו חברים שלו. היו כמה דברים שמאוד מאוד ייחדו אותו. דבר ראשון, ואת זה כולם מזכירים, זה הנושא של חסד. הבחור באמת היה כולו נתינה. כשהוא היה צריך לעזור, הוא פשוט עשה את זה עם כל הלב, בלי חשבונות ובלי כלום, פשוט תופעת טבע ממש. כל מה שהיה צריך לארגן פה בישיבה, הוא היה מארגן. זה נכון שהוא לא היה פה מגדולי הלמדנים, אבל דווקא בגלל זה הוא דאג לכל הדברים האחרים. למשל, באויצר היה, היו ספרים קוראים, הוא היה זה שדאג לכריכה שלהם. אולי בעקבות זאת המשפחה שלו החליטה שלהנצחה שלו הם התמקדו באויצר, וכמובן כל אחד מפה שיורד לאויצר לא יכול להתעלם מהעובדה שכל האויצר כולו כתוב עליו מוצן 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 מוצן. המשפחה תרמה לעילוי נשמתו מאות אלפים רבים, מאות אלפים רבים לטובת אוצר הספרים של הישיבה. דבר נוסף, הוא ארגן פה, אז בזמנו כשאנחנו היינו בישיבה זה היה נראה, היום זה נראה ארמון מלוכה לעומת איך זה היה כשאנחנו היינו, שום דבר לא היה, אפילו טלפון לא היה, איזה טלפון מסכן שבקושי היה אפשר לטלפן ממנו. אז הוא ארגן איזושהי חנות שיהיה אפשר למכור לתלמידים כל מיני דברים קטנים שהם רוצים. לא היה אז לא יעקב, לא שר ולא כלום. בחתונות גדול המשמחים היה אברי מוצל, וזה היה דברים, דברים האלה כולם ידעו, זה דברים אלמנטריים, שזה שעושה את הכי שמח בחתונה, הוא היה מארגן את כל הריקודים המיוחדים, לוקח את החתנה לכתפיים, ככה זה, הוא היה הראשון בדברים האלה. גם כשהיינו בסיני, אני זוכר, הוא בתור נהג, עבודה של הנהג בטנקים זה עבודה מאוד קשה, העבודה הכי קשה בצוות זה עבודה של הנהג. אני זוכר שהיה אחד, אנחנו ככה הולכים לישון ומוצן חסר. אנחנו אומרים לעצמנו, מה, הוא בטח לא גמר את הטיפול, בקיצור, חסר, 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 הוא הגיע לפנות בוקר, למה? הוא גמר, הוא את הטיפול שלו גמר מזמן כבר, אבל היה איזה נהג אחד בפלוגה שהייתה לו איזושהי בעיה, אז בלי לחשוב הרבה, הראשון שאני הולך לעזור לו, זה כמובן היה מוצן, ישב איתו עד הבוקר כדי לעזור לו לפתור את הבעיה. לכן באמת כשכתבו את הישיבה התיכונית יש למעלה מילות הנצחה, פסוקים של הנצחה לזכרם, אז אצל מוצן כמובן כתבו תיתן חסד לאברהם, כי זה בעצם מה שהיה מאפיין אותו. כששלמה אומן עבר דירה נגיד מהישיבה פה לירושלים, זה שבא לסחוב לו את כל הדירה היה כמובן מוצן. אם זה נגיד בחור היה צריך לצאת לאיזו פגישה, אז זה לא כמו היום, היום אתה רוצה לצאת לאיזשהו מקום, אז פשוט יש פה תחרות על מי ייקח אותך ראשון. אבל כשאנחנו היינו פה בישיבה יכולת להתייבש פה בטרמפים 5 שעות ולא היה יוצא אפילו בדל של קורקינט. והיום אתה עובד בטרמפים, אם אתה לא מגיע לרחוב שהבחור מגיע אז הוא לא עולה עליך, הוא עולה שם, רק אחד היה מגיע לנו לכיוון של אילת, כולם היו נדחפים בפנים, העיקר לצאת מפה. אז כשבחור היה הולך לפגישה והיה חוזר באמצע הלילה, אין מצב בכלל שהוא יחזור לפה, הוא צריך לחזור ברגל מהגשר. אז תמיד מוצן היה מתנדב לנסוע לגשר לחכות שם, הוא חכה שם אפילו שעות כדי שהבחור יוכל להגיע לישיבה. זה היה אברי מוצן. שלמה אומן היה מאוד שונה, הם היו שונים חבל על הזמן, ממש שונים. שלמה אומן היה, הרב יעקוזון מכיר אותו טוב, הוא היה חבר טוב שלו, הוא היה בחור, נקרא לזה מאוד, מצד אחד מאוד רוחני, מאוד מחובר ללימוד, ספרים אצלו היה דבר ראשון במעלה, ספרים ומוזיקה. הוא זה שארגן פה, התחיל לארגן פה את אוצר הספרים של הישיבה, בעצם הבסיס של אוצר הספרים התחיל ממנו, משלמה אומן. הבחור היה בחור מבריק, ממש, במלוא מובן המילה, והיו לו כל כך הרבה תכונות אופי מעניינות שיצרו בעצם, אני חושב, ממש מה שנקרא אדם שלם. כמו שהוציאו פה איזו חוברת לזכרו של מוצן, זו החוברת שהישיבה הוציאה לזכרו של אומן, המשפחה הוציאה ספר זה הספר שהמשפחה הוציאה לזכרו של אומן, זה את העולם נתן בליבו, מכתבי שלמה אומן. מי שקורא את זה, קורא את המכתבים שלו, רואה שמדובר פה באדם בחור בוגר בנפשו בצורה בלתי רגילה. אני רוצה להקריא כמה קטעים קטנים מפה. דבר ראשון, משהו שאבא שלו כותב בהקדמה, ותוך כדי שהוא מצטט גם אותו, אבא שלו כותב ששלמה פחד מהמלחמה. הוא כותב ככה, יש בחורים שרואים במלחמה אתגר, מין כיף כזה, הרפתקה. אצל שלמה לא ככה היו פני הדברים. החיים שלו היו מלאים ויפים. במכתב לידי הוא ציטט את הרב הירש על הפסוק, כמה ימי שני חייך, כמה ימים אתה חיית חיים אמיתיים, חיים של תרומה לעצמך ולכלל. ואצל שלמה היה כמעט כל יום כזה, יום של תרומה לעצמו ולכלל. ואת החיים האלה הוא לא רצה להפסיד בשום אופן. והוא פחד, פחד פיזי של ממש, ועם זה הוא הלך. הוא לא התחמק גם בצבא וגם במלחמה, הוא עשה את המוטל עליו, את מה שצריך לעשות. ואת זה הוא עשה על הצד הטוב ביותר. ופה הוא כותב פרופסור רומן, הקונץ אינו לא לפחד, ככה הוא כותב, ופה הוא מרשה לעצמו לחלוק על מישהו, תרשו לי לחלוק על הרבי מברסלב, העיקר הוא לא לא לפחד כלל, אלא העיקר הוא לעבור את הגשר, ובאיזשהו מקום, זה שעובר את הגשר למרות הפחד, עולה על זה שאינו מפחד. כך כותב פה פרופסור רומן, הוא כותב ששלמה עבר את הגשר לא בגלל שהוא ראה את השירות הצבאי ככיף, אלא כהכרח. ושלמה כותב במכתב למשפחה שלו לפני שהוא הגיע לבקום, לפני שהוא התגייס, כותב שלמה כך, אני שמח ואסיר תודה על כך שניתן לי להגן על חיי שלי ועל חיי משפחתי ועל קיום המדינה הזאת, להפסיק להיות תלוי באחרים. ברמה גבוהה יותר, זכות היא ליטול חלק פעיל בתהליך הזה ששמו מדינת ישראל. ופה הוא כותב משפט ממש שנשמע כמו איזה נבואה, שהגשימה את עצמה. האמת, דרושים מחשבה והרהור כדי לרכוש את הנכונות לתרום לכך את כל מה שיש לך, כולל חייך. ככה הוא כתב ביום שהוא התגייס, אבל אני מרגיש שאני מוכן פחות או יותר לעשות גם את זה. ככה הוא כותב. ואני רוצה רק דבר אחרון שאני רוצה לצטט מהספר, מהמכתבים שלו. שלמה כותב לאבא שלו מכתב, והוא כותב לו ככה, אני בעזרת חבריי קבעתי לעצמי סטנדרטים גבוהים להתנהגות דתית במרוצת השירות הצבאי, כי אנו מתייחסים לשירות הזה לא כסיום תקופת החינוך בבית ובישיבה, אלא כחלק בלתי נפרד של אותו חינוך ממש. והנקודה הזאת הודגשה מאוד על ידי הרבנים שלנו, ואני קיבלתי את זה. ובאמת, שלמה ראה את הצבא ממש כהמשך של הישיבה. עכשיו, הוא היה כזה בחור חריזמטי מפה ועד להודעה חדשה. כל פעם שהיו צריכים משהו אצל המפקדים, כולם ידעו שהשליח תמיד יהיה שלמה רומן, כי זה אצלו בנשמה, זה בדם, הוא כזה. כל פעם שהיו צריכים לדבר עם המגד, עם המחת, עם הרמטכ"ל, עם נשיא המדינה, לא משנה עם מי, תמיד זה היה שלמה רומן. והוא, איך שהגענו לכל מקום חדש, הדבר הראשון שהוא הלך להתיידד עם המ"פ, עם המג"ד, עם המח"ט, עם כל השאר, והוא דאג לזה שתמיד יהיה לנו את כל מה שצריך, כולל למשל שבשבתות אנחנו ביקשנו, זאת אומרת שלמה ביקש שאנחנו נלך כולנו עם חולצות לבנות, כי זה על הפנים ככה להיות עם חולצות של צבא, אנחנו רוצים להרגיש שבת, אז אישרו לנו באישור חריג ללכת בשבת עם חולצות לבנות, ואישרו לנו באישור חריג גם לעשות סעודה שלישית שלא בזמן הצהלים והמלפאים, מתוך הערכה לדברים האלה בא גם הוא לאכול איתנו. בקיצור, הדברים האלה היו ממש עמדו אצל שלמה, וכל אחד ראה שהוא בעצם המוציא והמביא בכל דבר. אני רוצה לעבור קצת למה שקרה במלחמה. אין לי הרבה זמן, אז אני אשתדל לעמוד על הדברים העיקריים, ואני רוצה גם במהלך הדברים לעמוד על נקודות שאני חושב שחשובות לי פה. דבר ראשון, ברגע ששמענו שאנחנו אמורים לצאת לקרב, הדבר ראשון שעשיתי, הרמתי טלפון לשני האחים שלי שלמדו בישיבות בירושלים, אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו קיבלנו עכשיו צו 8, אנחנו אמורים לצאת ללבנון, ומאחר וכנראה תהיה מלחמה, אני מבקש שכל אחד יארגן בישיבה שלו לימוד במשמרות של 24 שעות ביממה. כי אמרתי להם, זה נכון שלטנקים שלנו, דרך אגב הטנקים שלנו היו טנקים שהיום לדעתי נמצאים במזבלה העירונית, משהו כמו איזה M48 צפרדע כזה מזמן מלחמת העולם השנייה, ואמרתי להם, למרות השריון של הטנקים, אני בהחלט מאמין שאם משהו יציל אותי מהדבר הזה, זה רק לימוד התורה של אלה שלומדים בישיבות ולא השריון של הטנק, כפי שאכן נוכח בסופו של דבר. ואז אנחנו יצאנו מפה, כשהגענו ליחידת המחסני החירום, אני יצאתי מפה, שלמה יצא מירושלים, כשהגענו למחנה, מצאנו שהטנק שלנו כבר מוכן לחלוטין. למה? כי מוצן כבר היה שם לפנינו, והוא לבד הכיל את כל הטנק, כרגיל. טוב, אני אקצר בדברים. דרך אגב, הטנק שלנו בהתחלה לא נמצא, היה שם סיפור, הטנק נעלם, ולקח כמה זמן עד שמצאו אותו. ואז נכנסנו ללבנון. ביום הראשון בכלל לא הרגשנו שאנחנו במלחמה. אני בעיקר בתוקף תפקידי כטען קשר, עושה חיים יחד עם המפקד, כי אנחנו לכל אחד מאיתנו יש כיסא, אנחנו יכולים לעמוד על הכיסא, חצי גוף בחוץ, נהנים מהנוף, ובאמת ביום הראשון, זה היה יום של טיול בנוף הפסטורלי של לבנון, למרות ששמענו הדים של התפוצצויות מרחוק, בוא נאמר שאת המלחמה מקרוב התחלנו להרגיש רק ביום השני. ביום השני של המלחמה אנחנו שומעים בקשר שהפלוגה הראשונה של הגדוד שלנו מדווחת שיש לפניהם שני מסוקי קרב של הסורים, שכידוע אז ואולי גם היום מסוקי הקרב זה אימת השריון, כי מסוק קרב כידוע, מי שמכיר לפחות חלק מהם, מי שיסתכל פעם על מסוק הקוברה שנדמה לי שהוא כבר יצא משירות, הרוחב שלו הוא בערך כזה 90 סנטימטר, זה הרוחב שלו. ברגע שמסוק כזה עולה במרחק של 2 קילומטר, אתה בקושי רואה אותו בתור זבוב. כל מה שהוא צריך לעשות זה רק לעלות מעל הגבעה, לכוון אליך, לשים צלב על, לראות טיל, ואתה אומר שלום לעולם הזה. במקרה שלנו הצליחו לזהות אותם, ירו עליהם גם ממקלעים, ואפילו אחד מהם הופל על ידי ירי מטנק, שזה אני חושב משהו יחיד במינו בהיסטוריה שטנק מפיל מסוק. אבל אז כבר התחלנו להרגיש שאנחנו במלחמה. אני מדלג הרבה לקראת הלילה. מפקד הגדוד נתן הוראה שהפלוגה שלנו תוביל את הגדוד, ואנחנו נהיה ראשונים. זה היה ככה לקראת ערב, וכאן במלחמה הזאת היו לי כמה ניסים ממש שאי אפשר להגדיר אותם אחרת אלא רק ניסים. הניס הראשון שלי היה שמוצן אמר לי, תקשיב, אני לא רואה כלום, זה חושך מצרים פה, לא יודע למה, ממש חושך מצרים, אני לא רואה שום דבר, אתה חייב לעמוד עם חצי גוף בחוץ כדי לכוון אותי. בדיעבד בעצם, תכף נבין שבעצם בזה הוא הציל אותי. כלומר, אם אנחנו אמרנו שהוא עשה המון חסד בחייו, אז זה היה אחד הדברים שבעצם, את זה הוא אפילו לא ידע. אנחנו נכנסנו לתוך כפר שנקרא בשם חושה דנבא, זה השם של הכפר, לא משנה בקיצור. אנחנו נכנסים לתוך הכפר בשיירה, אחד אחרי השני. עד אז, אנחנו, הפלוגה שלנו, לא ירתה אפילו כדור אחד. ואז פתאום בשעה, בערך בסביבות השעה 8 בערב, אנחנו מהכלום, מהשום מקום, פתאום נשמע פיצוץ אדיר, ואני רואה שהטנק שלנו, כמו ל"ג בעומר, נשרף, נדלק תוך דקה, תוך שנייה. עכשיו, אני הייתי בהלם פה, לא הבנתי בכלל מה קורה כאן, כי עד אז כלום, אנחנו סתם נסענו, ואני מרגיש שאני מתחיל להידלק. אז כמו כל טנקיסט, אני יודע שאני חייב לצאת מפה. עכשיו אני עומד עם חצי גוף בחוץ, שזה כמו שאמרתי לכם, אם הייתי לפנים לא היה מצב בכלל שאני אצא. עכשיו שנינו היו בחוץ, גם אני וגם צחי המפקד, כי הוא ביקש משנינו לעמוד, כל אחד לכוון אותו מצד אחר. שנינו עמדנו עם חצי גוף בחוץ, ואני מנסה לצאת מהצריח, אני נשאר עם הידיים על הצריח, מנסה לצאת ולא מצליח. אמרתי לעצמי שאם אני לא מצליח לצאת מפה אז אני נשאר פה, אז ממש ככה נשארתי עם המרפקים כמה שיכולתי, ממש בכוחות אחרונים הצלחתי לצאת, ונפלתי מהצריח למטה, תוך כדי הנפילה שזה קצת גבוה, טנק, שברתי את רגל שמאל, אבל שברתי, זאת אומרת נשברה ממש שניים, ואז אני כמו טנקיסט טוב יודע שכשאתה נשרף אתה צריך להתגלגל על האדמה כדי לכבות את האש, ואני מתחיל להתגלגל על האדמה, וכל גלגול אני שומע את הרגל, ככה הרגל השבורה, ככה פח 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 דופקת על האדמה. ואני חייב לומר לכם, היה לי פחד, פחד מוות, חבל על הזמן. ברגע שאנחנו נפגענו, אף אחד בכלל לא ידע מאיפה זה בא. זה היה מערב של טנקים סורים, זה היה כנראה במרחק של איזה טווח קרבי של, אני יודע, איזה 500-600 מטר, שזה היה פגז ראשון מטרה, ואף אחד לא ידע בכלל מאיפה זה בא. עכשיו, ברגע שאנחנו נפגענו, כל הטנקים של הפלוגה התחילו לראות, ותחשבו שבכל טנק יש, חוץ מהתותח שיורד פגזים, כל טנק יש לו עוד שלושה מקלעים. מקלע אחד של המפקד, מקלע אחד של הטען קשר, ומקלע אחד של התותחן. וכל הכלים האלה התחילו לראות. עכשיו, אני מתגלגל על האדמה, וכל האוויר מלא בכדורים, פגזים ומה שאתם רוצים, וחוץ מזה זה חושך, ואני מתגלגל על האדמה, ובטוח שעוד מעט אחד הטנקים שבכלל לא רואה אותי, גם תוך, כל הזמן הטנקים נסו קדימה, אחורה, הייתי בטוח שמישהו ידרוס אותי. קיצור, פחד מוות. כמו שאמר קודם פרופסור רומן, החוכמה היא... זה לא, אין דבר כזה שרוב פחדים. ופה היה הנס השני שלי במלחמה הזאת. הטנק שלפניי, מפקד הטנק, ראה אותי נופל. עכשיו, ברגע שהוא ראה אותי נופל, הוא עצר את הטנק, ונתן הוראה לעוד שניים מהצוות שלו לבוא להרים אותי. ואז הם ניגשו, הרימו אותי, רשתו הם הביאו לי לשתות, הם ידעו שראו שאני שרוף, והם הבינו שקביעות צריך לשתות הרבה, הביאו לי לשתות מימייה של ליטר, גמרתי אותה בדקה, ואז הנהג רץ חזרה לתא הנהג, הביא ג'ריקן של 5 ליטר, והם אמרו אחד לשני, נכון, זה חשוב, חשוב לשתות, כי אם, לא יודע, כנראה שאני פחדתי לשתות, שתיתי זה יותר מדי, שתיתי עוד חצי ג'ריקן, ואז הם העלו אותי לטנק שלהם. למה אני אומר שזה היה הנס השני שלי במלחמה? כי כמו שאמרתי לכם, אני הייתי עם חצי גוף בחוץ, גם מפקד הטנק היה עם חצי גוף בחוץ, אבל משום מה אף אחד לא ראה אותו נופל. ובדיעבד התברר שהוא כן יצא מהטנק. ברגע שאנחנו נפגענו, כל הפלוגה קיבלה פקודה לסגת לאחור, להיות במרחק כמה מאות מטרים, כי היו כל מיני ידיעות של מודיעין שיש שם טנקים סורים בסביבה, ולהמשיך להתקדם זה יכול להיות סיכון חיי אנשים, ולכן הם קיבלו פקודה לחזור חזרה לאחור ולהישאר מאחור כל הלילה. עכשיו כל הלילה הם שמעו רעש של טנקים, והם היו בטוחים שזה הטנקים של הסורים שעליהם דיברו איתם, אז הם לא התקדמו. בדיעבד התברר שהרעש שהם שמעו, אחד הטנקים של הפלוגה שלנו, תוך כדי נסיעה בשטח הוא עלה על גדר והוא נתקע על הגדר ולא יכול לזוז. אז אנשי הצוות עברו לטנק אחר, אבל הנהג פשוט שכח רק לכבות את המנוע. אז הרעש של מנועי הטנקים שאפשרו זה הרעש של הטנק הזה, ובעצם לא היו שם בכלל טנקים סורים, והם לא התקדמו קדימה. בבוקר כשהם התקדמו קדימה, הם זיהו את צחי, מפקד הטנק שלי, שוכב על הקרקע, והוא היה בחיים. האמת היא שכמעט דרסו אותו, הם חשבו שזה מחבל. ברגע האחרון הוא נופף להם שם עם הגופייה או משהו כזה, ואז הם הרימו אותו, והוא היה פצוע קשה. תחשבו רק על הרעיון הזה, לשכב שם לילה שלם, פצוע קשה, בשטח, פחד מוות, קצור, חבל על הזמן. הוא נפטר באותו בוקר על שולחן הניתוחים בתל השומר. אותי הובילו לרמב"ם, לקח הרבה זמן על הפינוי, לא יודע, שם איזה קצר בין המסוק לזה. קיצור, הגעתי לפנות בוקר לרמב"ם. אני מדלג פה על כמה פרטים, ואז התחיל תהליך של ריפוי, שזה תהליך ארוך, והיו בו כמה פרטים שאני חושב שחשוב לעמוד עליהם. דבר ראשון, אני התקשרתי הביתה בבוקר, בשביל שאלו אותי אם אני רוצה להתקשר הביתה, אני יודע שנפצעתי, אמרתי בטח, התקשרתי לאשתי ואמרתי לה שאני פצוע, וזה, שאלו אותי מה עם אחרים, אמרתי לה לא נראה לי שהם נשארו. וכשניסיתי להתקשר לרוב שלי, התברר שהרוב שלי כבר לא בבית, זה היה ב-6 בבוקר, כי התברר שקצין העיר הקדים אותי ודפק בדלת ואמר להם שהבן שלכם נפצע קשה בלבנון, ואתם צריכים מהר לקחת תמונית כדי שעוד תספיקו לראות אותו. ככה הוא התבטא, אם יש לי כמעט תעריפה שם במקום. אחי, ברגע שהוא שמע את זה, דבר ראשון היה לו 2,000 שקל בכיס, דבר ראשון הוציא את ה-2,000 שקל האלה ונתן לצדקה למישהו שהוא ידע שצריך את זה, ונסעו כולם לרמב"ם. הדבר הראשון שאבא שלי עשה, כשהוא הגיע, זה להניח לי תפילין. תפילין שלי עד לא יכולתי להניח כי עד שלי הייתה שרופה, אני הייתי אז שרוף ב-70% מהגוף בדרגה שלישית. זה הדרגה הגבוהה ביותר של הקביעות, ש... אבל על הזמן תנסו פעם להעביר אצבע קטנה מעל נר, שזה קביעה בקושי בדרגה ראשונה, תראו איך זה. אני לא ממליץ, אבל מי שרוצה להרגיש איך זה, אני יכול להרגיש. דבר ראשון, מניח לי תפילין, תפילין של ראש, ואני שמחתי שלא עבר עליי יום אחד בלי להניח תפילין. אני מאוד מדגיש את זה בדרך כלל לתלמידים שלי בתיכונית, כי כשתלמידים נמצאים בתיכונית, זה לא לגמרי תמיד ברור להם. בעצם לרוב הגדול זה מאוד ברור, אבל לא לכולם, ולכן אני מאוד טורח להדגיש להם שגם אני במצב שלי, אבא שלי טרח לזה שלא יהיה יום אחד שאני לא אניח תפילין. הייתי אמור לעבור תהליך שיקום מאוד ארוך, ואבא שלי, כל המשפחה שלי עברה לחיפה, ואבא שלי עבר לרמב״ם. כשאני אומר עבר לרמב״ם, זאת אומרת שהוא עבר לרמב״ם. הוא הגיע לחדר שלי, ולא יצא מהחדר שלי 3.5 חודשים. כשאני אומר לא יצא מהחדר שלי, הכוונה הוא לא, כמעט ולא יצא מהחדר שלי. הוא יצא רק לתפילה, או אני יודע מה, לאיזה מה, דברים שצריך, וזהו. והוא פשוט ישב אצלי בחדר 3.5 חודשים, ושם אני למדתי מה זה כיבוד הוויה. אם עד אז זה לא היה כל כך ברור לי, אז שם זה נהיה מאוד מאוד ברור לי. ואני תמיד אומר לתלמידים שלי, כשאנחנו בגיל צעיר, אז זה לא כל כך, זה לא ברור מאליו, כאילו אם הרוב אומרים לך משהו, אתה לא תמיד, עד שאתה קצת מזיז את הראש לפה ולשם. שם למדתי מה זה נקרא, אבא. והיו לי עוד כמה דברים מעניינים בזמן שהייתי בבית חולים. על אחד מהם אני חייב לספר, ואני חייב לומר שממש בדקות האחרונות התבררה לי עוד איזו עובדה אחת שדיברתי קודם עם הרב יאמר. אני שוכב ברמב״ם, כולי לגמרי אפוף לחלוטין, כולי מלא תחבושות מכף רגל ועד ראש, בקושי נושם, ופתאום לילה אחד נפתח את הדלת, זה היה בלילה, אני מסתכל לדלת ואני בטוח, אבל בטוח שאני הוזה, אני בטוח שאני חולם. אני רואה בפתח עומדים חתן וכלה, כאילו עם כל התלבושת, החתן עם החליפה, הכלה עם סמלת כלה, עומדים בפתח של החדר, אני בטוח שזה חלום. מה מתברר? מתברר שבאותו יום הייתה חתונה של אחד מהחברים שלי פה בישיבה, אחר כך הוא היה גם רם פה בישיבה, הרב מיכאל קצב, והרב שלזינגר נתן לו רעיון, אמר לו, תשמע, פנחס בק נמצא פה ברמב״ם, זה יכול להיות רעיון טוב שתגיע אליו לביקור. אז עכשיו אמר לי הרב גמר שהוא זה שלקח אותם, לא ידעתי את הפרט הזה, מיד אחרי שהם יצאו מחדר יחוד, ותחשבו מה זה, לדעתי כשאני מדבר עם תלדים אני אומר להם, זה השיא של בן אדם לחברו, לא יכול להיות בן אדם לחברו יותר מזה. חתן וכלה מתחתנים, הם נמצאים באולם, כל המאות מוזמנים מחכים להם, וזה היום המאושר ביותר בחייהם. הם יוצאים לחדר ייחוד, מה שעושים כל חתן וכלה נורמליים, זה נכנסים לאולם, כולם שרים ורוקדים, והם יוצאים מהחדר ייחוד ישר אליי, לבית חולים. אלא זה דבר שלא יוצא לי מהראש, אין דבר כזה שאני מדבר על הפציעה שלי, הוא לא מזכיר את הדבר הזה. זה השיא של בן אדם לחברו. בקיצור, היו לי שם עוד כמה דברים. היה בחדר לידי בחור, לא משנה כרגע, השם שלו היה צנחן, שנפצע, כידוע בשלום הגליל, הייתה, באחד השלבים היה התקפה של פנטום שלנו על שיירה של צנחנים ושריון. היה לו טעות בזיהוי לטייס, והוא הרג שם 26 חיילים ופצע למעלה מ-90. אחד מהפצועים היה איתי בחדר, הוא היה פצוע קשה כמוני, גם לא היה 70% פגיעות, אבל הייתה שם בעיה. אנחנו, אחד מהצורות של הריפוי באותו זמן, אני לא יודע איך זה היום, אבל אמרו לנו שמאחר והגוף מאבד הרבה חלבונים, אז צריך, חייבים לאכול ביצים. כמה ביצים, אני כל פעם שאני מספר את זה לתלמידים שלהם, מתעלפים מצחוק, כי הם בביצה השנייה בחדר אוכל הם כבר חושבים שזה מוגזם. היינו צריכים לאכול כל יום 42 ביצים. כל יום. עכשיו מי שלא מאמין לי, בדיוק נפל לידי בהשגחה פרטית קטע של עיתון מעיתון הצופה, שחטא חטא מיבנה שואלת דוקטור שושנה מרגולין, כמה ביצים רצוי לאכול בשבוע? אז היא עונה לו, כמה שאתה רוצה. לפי ניסויים שנעשו לפני כ-9 שנים בבית החולים רמב״ם בקרב נפגעי כוויות, אני אחד מהשפנים, אפשר לאכול עד 42 ביצים ליום, שזה 294 ביצים לשבוע, למשך תקופה ארוכה, ללא חשש של השפעה. עכשיו, טוב, בן אדם נורמלי, מה, איך אפשר לאכול 42 ביצים? אז הם היו אומרים, לקחו בקבוק של תינוק, הכניסו שם 6 ביצים, שאלו אותי, בתור ג'סטה, אם אני רוצה את זה בתפוזים או במילקשייק. זה היה מה זה טעים, חבל על הזמן. עכשיו, זה שהיה, הצנחן הזה שהיה במיטה לידי, גם הוא סבל מכאבים מאוד קשים, הכאבים של כוויות זה פשוט משהו היום ונורא. עכשיו אני לא יודע, אני לא יודע אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון או לא נכון, אני באמת לא יודע. שומעים אותי גם ככה? כשאני שכבתי שם בבית חולים יצא לי לדבר הרבה עם אבא שלי, ואנחנו השתדלנו גם ללמוד כל יום, ואני ידעתי שאם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם, אז הוא הביא אותי למטרה מסוימת. אני לא נמצא כאן סתם בעולם. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מביא אדם לעולם, הוא מביא אותו לצורך מטרה מסוימת, ויש לו מטרה שהוא צריך להשלים אותה בחיים כאן. ולכן ידעתי שאפילו אם יש לך כאבים מאוד מאוד חזקים, אז אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא הביא אותך לכאן, אתה צריך לקיים את המטרה שבגללה באת לעולם הזה. עכשיו, אם אין לך את זה, אני חושב שזה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה לקבל את הכאבים האלה. תודה.
תודה.
אם אין לך את זה, את האמונה הזאת, אני חושב שזה הרבה יותר קשה. אני חושב שאדם מאמין, הרבה יותר קל לו לקבל את הדברים האלה. עכשיו, הבחור ששכב מיטה לידי, הוא היה בחור חילוני, וההורים שלו כבר הבטיחו לו טיול לחול, וכבר קנו לו רכב, והחברה שלו כבר הבטיחה להתחתן איתו, ומה? הכל, העיקר שישתף פעולה, אבל הוא לא רצה. אני הייתי שומע אותו תמיד בלילות, צועדת, למה יצאתי מהנגמש? לילה אחד, הוא פשוט לא רצה לאכול. הוא לא רצה לאכול, לא היה מוכן לאכול את הביצים האלה ולא כלום. לילה אחד פתאום יש למטה בית חולים למטה, הביאו איזה להקת רוק שעשתה שם חור באוזניים, ותוך כדי הרעש הנורא הזה פתאום אני שומע את הבחור של ידיק מחרחר, לא רצה חן בעיניי, הזרקתי מיד את האחות, האחות ראתה את זה, היא הזיקה מיד את הרופא הזיק צוות החייאה, עבדו, וראו כשהרוב שם מצב מסתבך, הוציאו אותי מהחדר, הבחור נפטר באותו לילה. כמובן שאין ספק שזה בגלל שככה נקבע למעלה, חלק מהדברים לדעתי נובע בגלל שקשה להתמודד עם דברים כאלה כשאתה לא אדם מאמין. זה קשה, הרבה יותר קשה. ואז בעצם תהליך השיקום, אני חושב שהיום כשאני, מאז הפציעה, עד אז אתה קם כל בוקר ואומר, מודה אני לפניך ולחי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אני חושב שאחרי דברים כאלה, המשפט הזה מקבל משמעות אחרת לגמרי. שהחזרת בי נשמתי זה כפשוטו ממש. אולי רק עוד, אני רוצה לומר על עוד נס אחד שהיה לי, ובזה אני מתקרב לסיום. נס נוסף שהיה לי במלחמה הזאת, כפי שאתם רואים אותי היום, מי שמסתכל עליי היום בכלל לא יודע שאני פצוע, חוץ מזה שאני צולע. אבל שכב חדר לידי עוד צנחן מאותה תפוצה של הפנטום, והצנחן הזה קוראים לו בועז תביב, הוא נפצע בפנים, הוא נכווה בפנים, כל הפנים שלו נשרפו, כולל הידיים, ויש לי פה תמונות, אני לא יכול עכשיו להראות את זה לכולם, אבל מי שרצה יוכל להראות לו את זה. הוא היה יפה תואר ממש לפני המלחמה, ואחרי שהפנים שלו, אחרי שהוא נשרף שם, לראות אותו היום זה פשוט מזעזע. הבחור ממש נראה היום ונורא, פשוט היום ונורא. ואני אז חשבתי, ומבחינת אחוזי קביעות הוא היה חצי ממני, אבל אני אז חשבתי שזה עוד אחד מנתוני ההשגחה הפרטית שהיה אצלי, שאני נראה כמו שאני נראה היום. והדבר האחרון, אנחנו היינו נאלצים לעבור ניתוחי השתלת עור. למשל ברגליים, כל הרגליים שלי היו שרופות לגמרי, האור לא יכול לחזור סתם כך מאליו, אלא חייבים להשתיל אור כדי שהאור ייקלט. אז בדרך כלל תמיד עדיף לקחת את זה מהגוף של האדם עצמו, פשוט בליטוח מקלפים לך קצת אור מהיד ומדביקים על הרגל. היי תשאל, הרי עכשיו אין אור ביד, זה נכון, אבל זה גורם לפגיעה מדרגה ראשונה וזה מהר מאוד מתרחב. אם אין ברירה ואין מספיק אור, אז גם לוקחים ממקורות אחרים. בדרך כלל, לפחות אז, ככה אמר לנו הפרופסור מנהל המחלקה, הניתוחים האלה מצליחים בסביבות 70%, ומה שלא מצליח צריכים לחזור על הניתוח. אצלי הניתוחים הצליחו ב-95% של הניתוח, ואני ראיתי את זה כממש השגחה פרטית, שאני ראיתי את זה כזכות אבות, ככה אני פירשתי לעצמי, לא יודע, כל אחד יכול לפרש את זה שנראה לו, אני ראיתי את זה כזכות אבות שהיה לי, של ההורים שלי, של סבתא שלי, שלהם זלמן למד אצלה בבית 20 שנה. זהו, אלה הניסים שהיו לנו, שהיו לי. לסיום, הרבה דברים נעשו להנצחתם של חברי לצוות. אברי ממוצן, לא קשה לראות את ההנצחה שלו פה, כל הישיבה מלאה באברי ממוצן. שלמה אומן, הוא קם פה מכון שלמה אומן. ואני רוצה לסיים בעוד קטע אחד של בן אדם לחברו. אחרי שמוצן נהרג, ההורים של מוצן היו ניצולי שואה, שניהם היו באושוויץ, עם מספרים על הידיים, והייתה לי משפחה מאוד מאוד קטנה, היו לו עוד אח ואחות, לא הרבה משפחה אחרת, ואז החליטו החברים שהם מקיימים אצלו בבית כל 3 שבועות שיעור גמרא לעילוי נשמתו, וגם ככה בשביל לבוא ולדבר קצת עם ההורים. השיעור הזה התחיל, מי שמעביר את השיעור זה הרב עוזי מאיר, אח של הרב ישי. מי שמשתתף בשיעור הזה זה חברי המחזור שהיו איתו. השיעור הזה התחיל שנה, שנתיים, 3, 4, 10, 15, 20, עד שאבא נפטר. וכל פעם ביום הזיכרון, כשאבא היה מדבר, היה בן מאוד מאוד רגישן. שם זה היה קצת היפוך של היוצרות. האמא, אני לא זוכר שראיתי פעם אחת בחיים, פעם אחת בחיים לא ראיתי אצלה דמעה אחת. האבא היה בוכה, חבל על הזמן. ואז תמיד הוא היה אומר ביום הזיכרון שמה שמחזיק אותו בחיים זה שהחברים של אברמי כל 3 שבועות כמו שעון באים אליהם הביתה. 10 שנה, 20 שנה, ואחרי שהוא נפטר, אז זה לא לקח יותר מ3 דקות שהחברים החליטו שהשיעור לא נפסק וממשיכים להגיע לבית של האימא. רק בשבוע שעבר היה השיעור האחרון, שכמובן עוד שבועיים יש את השיעור הבא, וכבר עברו 32 שנה, כולם שם סבים לנכדים, והשיעור הזה נמשך כמו שעון כל 3 שבועות אצל ההורים. אני חושב שזה זה באמת מעלה מאוד גדולה של שוב פעם של בן אדם לחברו, שאפשר ללמוד מזה הרבה על א' איך צריך להנציח את אלה שנפלו, וב' איך קצת להחזיק במידה הזאת של בן אדם לחברו. אני מקווה שהוספתי פה משהו לכמה אנשים, אז כל טוב.
Thank you.